מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 138 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
היום זה מסוג הפרקים האלה שאתה יודע, בתחילת השבוע אנחנו מדברים וזה, חושבים מה נדבר, מה פה, מה בוער, ואז מגיע איזה סיפור כזה ומטלטל את הכל, ואנחנו, וסיפור גדול, אין ספק, כי אני כמובן מדבר על הגיימסטוק, בטח שמעתם על המונח הזה, על מניות בוול סטריט שמזנקות ומטלטלות, ומילניאנס נגד לא מילניאנס, וסיפור גדול בוול סטריט קורה בימים אלו.
סיפור ענק, לא לגבי המניות הספציפיות שאנחנו רואים עכשיו בכותרות, אם זה גיימסטופ, שזה באג האמריקאית בגדול, חנות שמוכרת מצחקי
באג? מחשב. באג? אה, באג, כן, מחשבים, כן.
לא איזה חברת על או AMC, רשת בתי קולנוע, אלה המניות שבכותרות, אבל הסיפור הוא לא המניות עצמן, הסיפור הוא...
כי לא פתחו שם. עדיין את בתי הקולנוע, אני חייב, ואין כן. סיבה שמניית בתי קולנוע עולה ב-300%.
כן. הסיפור הוא השינוי בתפיסת השקעות, שינוי באופן שבו אנשים בכלל משקיעים, מה זה אומר קדימה לגבי הבורסה, מה זה אומר על העולם שלנו היום ועל הבחירה של אנשים להשתמש בבורסה כמקור, אפשר להגיד אפילו סוג של משחק או אימור, וזה מעלה כל כך הרבה שאלות בכל כך הרבה מצבים. אולי נסביר קודם מה קורה, פחות או יותר?
אתה יודע מה? אנחנו כן נסביר מה קורה, אבל בואו נתחיל לדבר עם הכלכלה האמיתית, מה שקרה אתמול עם פאוול, ואולי איכשהו נמצא קשר לשם.
כן, כי זה בסוף משתרשר לשם. אתמול הייתה הודעה של הפד.
ריבית.
הודעת ריבית של הפד, כמו שיש פעם בחודש וחצי, בגדול, אתה יודע, ברגע שהריבית היא אפס, כמו בכל העולם, ואין איזושהי פאניקה גדולה, אז ההודעות האלה של הבנקים המרכזיים, זה לא הדבר הכי מעניין בעולם לצפות בו. זאת אומרת, יש אפילו סדרות בנטפליקס, גם אחרי שחרשת את נטפליקס, תמצא עדיין סדרות יותר מעניינות מהודעות של בנקים מרכזיים.
אמת.
ובגדול, אף אחד לא ציפה ליותר מדי, רק שכן רצינו לשים לב, ובזה התמקדנו למעשה אתמול, איך הפד מתייחס לשאלה, האם הבנקים המרכזיים בכל העולם, אבל הם כמובן מתייחס לעצמו, האם זורקים יותר מדי כסף? האם מדפיסים יותר מדי כסף? כי מה שראינו בשבוע, שבועיים האחרונים, זה ראינו עלייה בציפיות האינפלציה בארצות הברית, כבר ציפיות האינפלציה מעל 2%, וזה הוביל לעלייה גם בצורות האג"ח, ואני מזכיר, צורות האג"ח זה בעצם כמה ממשלת ארה״ב משלמת כדי להביא את הכסף, לגייס את הכסף שהיא צריכה לכל התוכניות האלה שביידן למשל רוצה עכשיו להוציא לפועל. וככל שהצורה יותר גבוהה, הריבית יותר גבוהה, ככה הממשלה תצטרך לשלם יותר, ואחת המטרות של הפד זה להשאיר את הריבית הזאת כמה שיותר נמוכה, כדי לעשות את זה הוא צריך להדפיס עוד ועוד 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 דולרים. ואז אנחנו רואים וזה עלה גם בשאלות ששאלו את יושב ראש הפד, הם לא מפחדים שהם מייצרים בועות פיננסיות, הם לא מפחדים שהם מדפיסים כל כך הרבה כסף, שזה מייצר עיוותים בשווקים. התשובה שלו היא כמובן שלא, והכל נפלא והכל בסדר, ושבגדול אם אני צריך להסתכל על הסאבטקסט של הדברים שהוא אמר, זה שהוא מעדיף במובן מסוים, שיהיו אולי קצת עיוותים ואולי תהיה קצת אינפלציה, זה עדיף מאשר להפסיק לעשות את מה שהם עושים, כי אם לא יעשו מה שהם עושים, האבטלה היא די נורא גבוהה, אנשים לא מקבלים, אין להם הכנסה משכר, אז הממשלה חייבת לעזור להם, וזה לא שהקורונה מאחורינו, הוא כן אמר שכשיהיה חיסון וזה יתקדם, אז המצב ישתפר כנראה, אבל כרגע אנחנו עדיין בשיא המשבר, ולכן אין שום סיבה שהם יפסיקו, אני פשוט נוטה לחשוב, ואני חושב שגם בשוק ככה, שגם כשהמצב מאוד השתפר הם לא יפסיקו, כי זה עץ שמאוד מאוד קשה לרדת ממנו.
אז זהו, שהוא אמר, הוא אמר בדיוק בהקשר למה שאתה אומר, הוא אמר משפט שנורא הזדהיתי איתו, שאלו אותו מה אתה חושב על האינפלציה, עם ה-2%, הוא אמר, תשמעו, כרגע אני לא מודאג מאינפלציה, אני יותר מודאג מזה, בתרגום חופשי, כן? יותר מודאג מזה שיש אנשים שלא עובדים, ואם יעבור הרבה זמן, יהיה להם מאוד קשה לחזור לעבודה, ואם המחיר שזה יהיה אינפלציה, so be it.
אבל אתה יודע מה קצת מגוחך במה שהוא אומר? שבאותו זמן שהוא אומר את זה, ביידן חותם על צו שבעצם אומר שאדם יוכל להיחשב מובטל, זאת אומרת לקבל דמי אבטלה, גם אם הוא חושש ללכת לעבודה מסיבות בריאותיות. לא צריך שיפטרו אותך, או שתתפטר, או שיסגרו את העסק, אתה רק חושש ללכת לעבודה מסיבות בריאותיות, אתה זכאי לקבל דמי אבטלה, ודמי האבטלה שלך, כזכור, הם דמי אבטלה פלוס $400 כל שבוע, זה מתמרץ אנשים לא לחזור לשוק העבודה. ואז בא הפד ואומר, אני רוצה שאנשים יחזרו לשוק העבודה. אז הוא לא מחזיר אותם לשוק העבודה, הוא פשוט נותן להם תמריצים להישאר בבית ולקבל הכנסה, והשאלה היא פה היא, אם אפשר לרדת מהעץ הזה כשהמצב ישתפר. עכשיו, אם מסתכלים לא להיסטוריה רחוקה, להיסטוריה מאוד קרובה, ב-2016 בפד התחילו לעלות ריבית, כי הם חשבו שהנה אותו המצב משתפר, ואנחנו חוזרים לנורמליות, ומאוד מהר הם הבינו שהם טעו, ושהאינפלציה נשארה נמוכה יחסית, והם נאלצו, עוד לפני משבר הקורונה, הם נאלצו להתחיל להוריד את הריבית בחזרה. מאוד קשה, ברגע שאתה עושה הרחבות כל כך משמעותיות, מאוד קשה להתחיל לשנות כיוון חזרה. להוריד ריבית זה קל. אף אחד לא, זה כמו להוריד מיסים. מי יאשים אותך שאתה מוריד מיסים? אף אחד. לעלות זה הרבה יותר קשה, כי זה פוגע בכלכלה, זה פוגע באנשים, וכשמדברים על ריבית, זה פוגע בשווקים מאוד. העלאת ריבית זה משהו שהשוק אף פעם לא יאהב, כי זה הופך את הנכס חסר הסיכון, את הפיקדון שלי בבנק, ליותר אטרקטיבי, ואז כסף יוצא מהשוק וחוזר לפיקדונות. זה כמעט בלתי אפשרי לבנק מרכזי, גם אם המצב יחזור להיות הרבה יותר טוב, אם הוא רק יאותת שהוא שוקל מתישהו בעתיד לעלות ריבית, השווקים יחטפו וירדו, ואז לא תהיה לו ברירה, עוד פעם הוא יצטרך להזרים כסף לשווקים, וראינו את זה קורה כל כך הרבה פעמים ב-10-12 שנה האחרונות, שאני חושב שהמשמעות היא שאנחנו נשאר עם התפיסה הזאת של הדפסת כסף, הזרמת כסף, עוד הרבה הרבה זמן, עד שלא תהיה ברירה. לא תהיה ברירה, זה כנראה שבאמת כבר תהיה אינפלציה גבוהה מדי, או תופעות אחרות.
אבל אני מבין בין השורות שאתה אומר, שבעצם הוא פאוול כן מודאג מהמצב של אינפלציה, אבל הוא פשוט לא יכול להגיד את זה?
לא.
זה בערך?
הוא לא באמת, תראה, הוא אמר, אני מבין שיש לפעמים דאגה מזה שאולי אינפלציה תעלה, אבל ראינו, הוא אמר, ראינו ב-20 שנה האחרונות, שהאינפלציה מאוד מתקשה לעלות, מכל מיני סיבות מבניות, סיבות כמו הדמוגרפיה בכל העולם, האוכלוסייה, גם בארצות הברית, הולכת ומזדקנת, כל דור הבייבי בום מגיע לגילאים מבוגרים יחסית, וזה מקשה מאוד על האינפלציה לעלות, כי הם צורכים פחות ופחות ופחות. הם סיבות טכנולוגיות, הטכנולוגיה כל הזמן מייצרת ירידות מחירים בלא מעט ענפים, אם זה ענפים שהשתנו לגמרי בשנים האחרונות, כמו מלונאות, עם כניסה של Airbnb וכאלו, אם זה תחבורה, עוד הרבה דברים, אם זה שוק ההון למשל, עם הכניסה של רובינהוד, ששינתה לגמרי את כל המודלים, ואנחנו יודעים את זה, הטכנולוגיות בשנים האחרונות מתמקדות בהפחתות מחירים בעצם, במודלים חדשים שטובים לצרכן. והוא אומר, בסביבה כזו, כן, יכולה להיות אינפלציה לטווח קצר, אבל האינפלציה לא תישאר גבוהה לאורך זמן, ולכן אנחנו לא מודאגים. אגב, זו אחת הטענות נגד הפט שאנחנו שומעים כביכול מהציבור, או נגד בנקים מרכזיים, ואני שומע את זה המון דרך אגב, שאני מדבר עם לקוחות, או סתם עם הציבור, או אני רואה את זה גפים גם אצלנו בפייסבוק, בקבוצה, על מה אתם מדברים, אנשי הכלכלה היקרים, שאין אינפלציה? המחירים כל הזמן עולים, אבל איפה הם עולים? הם עולים בדיור, נכון? המחירי כן. הדיור כל הזמן עולים, וזה מייצר לחץ על משקי הבית. מחירי החשמל, מחירי האלקטרוניקה, כאילו מוצרי חשמל ירדו, מחירי ריהוט ירדו, מחירי מזון, פחות או יותר, בוא נגיד, לא עלו משמעותית בשנים האחרונות. אבל נכסים פיננסיים, הכסף הזה שמדפיסים, נשאר במערכת הפיננסית, הוא מוצא את הדרך שלו גם לנדלן, כי הריביות על המשכנתאות מאוד נמוכות, ואז מחירי הדירות עולים, ואז מחירי השכירות עולים. זאת אומרת, יש אינפלציה, היא פשוט לא אינפלציה שהיינו, כמו שקרנו פעם, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אינפלציה...
חושבים על עגבניות.
בדיוק. אנחנו חושבים על מדד המחירים לצרכן, כמה עולה לי לקנות את הסל צריכה החודשי הזה, שאני הולך וקונה קצת בגדים, קצת לחם, קצת משחקים לילד, ופעמיים בשבוע, סליחה, פעמיים בחודש אני אלך לבית קולנוע. זה סל צריכה כזה ממוצע של משק בית. אבל יש אינפלציה, אינפלציה של נכסים, לא של מחירים של מוצרים, ואינפלציה של נכסים, כשהיא מתגלגלת לשוק הנדלן, היא בעצם מקשה עליי לא פחות כמשק בית, מאשר אינפלציה, עליית מחירים בכל שאר הסעיפים. כי זה אחת ההוצאות הגדולות שיש.
דרך אגב, שאלו אותו בסוף שאלה די יפה, מה הם הדברים שמהם אתה מופתע לטובה מהמשבר של השנה האחרונה, והוא אמר שהשוק הנדלן, שוק הנדלן הפרטי, מאוד הפתיע אותי. הוא אמר, הוא חשב שתהיה התרסקות, שלא יהיה כסף, והוא אמר, השוק ממשיך לפרוח.
אני מופתע שהוא מופתע. הורדת את הריבית לאפס, הריבית המשכנתאות הכי נמוכה אי פעם בארצות הברית. הזרמת לבנקים המסחרים כל כמות כסף שהם ביקשו, וביקשת מהם להוציא את הכסף הזה כאשראי לציבור. הממשל לא מרשה למי ש... שלא משלמים מסחר דירה, בארצות הברית יש רשות שבעצם מפנה את הדיירים, שלא משלמים מסחר דירה. אז הממשל עצר את הרשות הזאת, ואסור לפנות היום דיירים שלא משלמים מסחר דירה. הממשל עוזר לאנשים לשלם מסחר דירה, למה בדיוק שהמחירי הדירות ירדו? אין בעיה, כביכול אני אומר, אין בעיה, זה הכל הנשמה מלאכותית, כמובן. אבל אין בעיה, זה לא משבר רגיל, כמו משברים קודמים, שבאמת אנשים נהיו מובטלים, וברגע שנהיו מובטלים, לא יכלו לשלם את הסחירות שלהם, או את המשכנתה שלהם, ואז הם נאלצו למכור את הבית, או לעזוב את הבית, ובעל הדירה נאלץ למכור אותה. זה לא קורה, הכל מונשמה מלאכותית, נותנים כסף לאנשים לשלם שכר דירה, נותנים למי שצריך לשלם את המשכנתה, אז מורידים לו בכלל את התשלומים החודשיים, דוחים לו את זה ליותר שנים, או שבכלל אומרים לו, אנחנו מכירים את זה גם בארץ, עזוב, בוא, אל תשלם כרגע. בוא נדבר עוד שנה, שהקורונה תעבור, תשלם אז. זה קורה בכל העולם. ובעולם כזה אין שום סיבה שמחירי הדירות ירדו. אתה כאילו לא נותן לבעיה לקרות.
כן. אז טוב, אז בוא נלך מפה ותן לי לראות אם אני מבין את זה נכון. אז מקבלים, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, מקבלים תשלום חד פעמי, כולל דמי אבטלה, בסופו של דבר יוצא לך שכר שהוא אותו דבר,
יותר.
או יותר ממה שעשית שהרווחת, אז אתה יושב בבית, ואז אתה נכנס לרדיט נגיד, ואתה קורא שם ש... יש אנשים שאומרים, בונה, אתה רוצה לעשות עוד כסף מהכסף ספר שיש לך? שים, תקנה את המניה הזאת, תקנה רשת בתי קולנוע, תעשה 300%, תאסוף את הכסף, תלך הביתה, הרווחת, עשית אחלה קופה ביום.
כן, נפלא.
ככה זה עובד?
מה גם שרק כדי לעשות זה, כל מה שאתה צריך זה להוריד אפליקציה, ותוך 4 דקות אתה יכול להתחיל לעבוד בבורסה.
כן.
כן, זה ככה עובד, וראינו... קפיצה בקודם כל מניית גיימסטופ שטסה, הייתה $20, היום היא 360 ומשהו אם אני לא טועה, אל תחזיקו,
לא, אנחנו לא ניכנס למספרים, כן,
לא עוקב כבר אחרי,
אנחנו גם לא בפורום הזה.
קפיצה אסטרונומית, ואנחנו רואים את זה בעוד כמה מקומות, זה עולם החדש, עולם שבו בעצם בא מישהו, מוציא סוג של המלצה באיזשהו בלוג או אתר, וזה לא רק שהעניין של ההמלצה, אלא העניין שקבוצה גדולה של אנשים מחליטה ומתאמת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, מתאמת שאוקיי, היום כולנו הולכים לקנות את המניה הזו, לא רק שאנחנו הולכים לקנות אותה, אין לנו הרבה כסף, אנחנו לא ג'י-פי מורגן או מרי לינץ' או איזה קרן גידור גדולה, אנחנו סך כל האנשים, כל אחד שם $500-$600, אבל אני מקבל מהאפליקציית מסחר שלי, מינוף של פי 10 או פי 15 או פי 20, זאת אומרת, על $1,000 שלי אני יכול להשקיע בעצם $10,000, ובאים מסה גדולה של עשרות אלפי אנשים באותו כיוון, באותו יום, בסוף זה הרבה כסף, וכשנכנסים למניות כאלה קטנות, זה מקפיץ שם גם את הווליומים של המסחר לרמות שלא היו שם מעולם, וזה מעיף את המניות למעלה. עכשיו, בגדול, זה לא חוקי. זאת אומרת, אני נשמע בומר, אני יודע.
כן.
אבל יש מה שנקרא הרצת מניות. הרצת מניות זה שמתאמים, היום קונים בשעה זה, בואו נבוא ביחד, ואנחנו בעצם קונים את המניה רק כדי להעלות את המחיר שלה. עכשיו, לך תוכיח שקנית את המניה רק כדי לעלות את המחיר שלה, ולא כי אתה מאמין במניה, זה נשאיר לרשות ניירות ערך.
כן.
אבל בגדול החוק אומר שאתה לא יכול לקנות מניה רק בשביל לעלות את המחיר שלה.
רגע, אבל שנייה, אני לפני זה רוצה לשאול אותך שאלה, אני רוצה להקשות עליך. מה, או לא להקשות, מה ההבדל בין זה שכמה חבר'ה, לא משנה כמה הם, 30 אלף, 40 אלף או 2 מיליון ברדיט, אומרים לי, תקשיב, תשקיע במניית AMC, שזה רשת בתי קולנוע גדולה, אומנם סגורה, אבל היא רשת בתי קולנוע גדולה, מאשר מגיע לי אנליסט מ-JP מורגן, ואומר לי, תקשיב, דלטה איירליינס, אומנם היא מושבתת עכשיו, אבל אחלה קנייה, תקנה, תעשה לך תשואה.
היי, עוד פעם, יש שני הבדלים. ההבדל הראשון הוא שברוב העולם המערבי, כמה שאני יודע, בטח בארצות הברית, אירופה, ישראל, אנליסט כזה של JP מורגן שמוציא המלצה שכתובה בתקשורת, יש לו רישיון לעשות את זה. והרישיון הזה דורש ממנו לא מהדברים, למשל שאסור לו להחזיק מניות. אנליסט שכותב על חברה מסוימת, אסור לו להחזיק את המניות של, החברות, של החברה הזאת, אסור לחברה שהוא עובד בה לעשות פעולה כשהוא מוציא את ההמלצה, ואסור לו באמת להחזיק בכלל מניות ישירות, הוא חייב להחזיק מדדים, יש רגולציה. עכשיו, אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, ולמה הוא יודע יותר, על זה אני לא מתווכח. הוא ברדיט, כנראה הוא מספיק חכם, אבל הוא לא עומד ברגולציה שיש. בשביל להיות אנליסט שמפרסם המלצות בתקשורת, אתה צריך רישיון לדבר הזה. אז זה דבר ראשון. אבל אני חושב שזה אפילו מעבר. זה כמובן נועד כדי שאנשים לא יקנו מניות, ואז יתחילו להריץ אותם ולכתוב כמה שהן נהדרות, כי להם כבר יש אותם.
כן.
קודם נקנה, ואז נספר לכולם כמה שזה טוב, וכשכולם ישתכנו, אז נמכור.
כן.
וזה קרה כל כך הרבה פעמים בעבר, שהרגולציה אמרה, די, אי אפשר לתת את זה לקרות. אז מי שמדבר על מניה, יש לו לא מעט חוקים שאומרים כמה, איך מותר לו לדבר, איך הוא, יש מעקב אחרי הדברים שהוא אמר, עזוב, זה עולם שלם של רגולציה, לא ניכנס אליו. אבל אני חושב שהנקודה היא פה מעבר לזה, הנקודה היא יותר על הנושא הזה של התיאום. עכשיו, אני לא יודע אם זה אגדות אורבניות, אבל מהקצת שקראתי על הנושא בימים האחרונים, הסק, כי הסק זה רשות ניירות ערך כזאת של האמריקאים, הם כביכול אמורים, כשהם רואים תיאום, כשהם רואים יש כמה משקיעים שבו זמן, קובעים לקנות את המניה ביום ובשעה מסוימת, במחיר כזה וכזה, זה אסור לפי חוק, הם אמורים לבוא ולהתחיל לתבוע, ולהתחיל לחקור. אבל הם לא יודעים, כשיש פה 30 אלף איש, חלקם צעירים, אני מניח שרובם צעירים, מתחיל עכשיו לעקוב אחרי כל אחד, גם בשמות בדויים, ברדיט וזה, איך תיכנס לסיפור הזה? זה הופך להיות הרבה יותר מסובך, יותר מזה, ממה שאני שומע, התיאום נעשה, אתה יודע, בצ'אט של פורטנייט או מדל אוף אונור. אתם נכנסים למשחקים בפלייסטיישן, פותחים קבוצת צ'אט, ושם הם קובעים מה עושים. אי אפשר להילחם בזה. זה אני חושב נורא סיפור כזה שהוא כאילו צריך לתת לו כותרת של מילניאלס נגד הבומרס, אבל זה לא, לאו דווקא כולם שם צעירים וכולם פה מבוגרים, אבל זה כאילו העולם החדש נגד העולם הישן.
Okay.
וזה דברים שיקח, אני חושב, זמן לרגולטור לנסות להבין איך אני נלחם בזה, ש-20 אלף איש מטעמים באיזה חדר צ'אט, באיזה משחק שאני לא יודע לכוון באיזה משחק הם יקבעו מחר, שהם הולכים לקנות מניה מסוימת במחיר מסוים בשעה מסוימת, ומעיפים את המחיר למעלה, זו לא המטרה של הבורסה. המטרה של הבורסה זה שתקנה את המניה הזאת אם אתה מאמין בחברה הזאת, תשקיע בחברה הזאת, תהנה מהרווחים שלה, זו המטרה של הבורסה. המטרה של הבורסה, בעיניים של הרגולטור כמובן. אבל כשאנשים מרוויחים כל כך הרבה כסף, וזה כל כך קל, אז מן הסתם זה תופס כותרות.
דבר ראשון, בוא, שלא אף אחד לא יבין אותנו לא נכון, זה ממש, אנחנו לא ממליצים את זה, לעשות את הדבר הזה. השקעות בשוק ההון זה לא משחק, זה לא אימור. אני אישית לא חושב שאפשר לעשות רווח תוך יומי, אפילו לא מסחר ליומיים, זה לא ריאלי.
תגיד את זה למי שעשה 250% ב-AMC ביום אחד.
דבר איתי עוד חודשיים.
יפה.
תראיין אותו, ואז תשאל אותו כמה הוא הרוויח.
אתה שואל אותי, מה צריך לעשות נגד התופעה? אני אישית מאמין שיש דברים שאתה לא יכול להילחם נגדם. אבל אם הדבר הוא מעוות, בסוף הוא ימצא את עצמו. זאת אומרת, אם אנשים קונים מניות של בית קולנוע שסגור, במחיר מופרך, נגיד שהמחיר מופרך, אני לא יודע, אבל נגיד שהמחיר מופרך, זאת אומרת, הוא לא מתמחר בשום צורה את הרווחים שיהיו לבית הקולנוע הזה בעשר שנים הקרובות. אז הם יקנו את המניה, ועוד תקופה מסוימת, הם יראו שהם פשוט מפסידים כסף, ואז הם יצטרכו למכור אותה, והמחיר יחזור. עכשיו, בסוף הדברים מסתדרים איכשהו, ולפעמים לרגולטור, למרות שיהיו לחצים פוליטיים, וצריך לעשות משהו וכן הלאה, לפעמים הדברים מסתדרים מעצמם. אתה לא יכול להילחם, ואנחנו יודעים שלפעמים מנסים, ורק מעוותים עוד יותר את הדברים. אתה לא יכול להילחם נגד תופעות כאלה שאנשים מצוטטים בחדרי צ'אט, אין דרך אמיתית לשנות את זה.
אני, עוד לפני, יש איזה רעיון קטן מה כדאי לעשות, תסביר לי אבל, למה בעצם אנחנו מדברים פה על 3, 4, 5, 6, 7 מניות, הרי המערכת הפיננסית ווול סטריט, ולא רק וול סטריט, אלא המערכת הפיננסית בכל העולם, היא הרבה יותר גדולה מזה. למה אנחנו לא מסתכלים על זה כתופעה,
שולית.
שולית, כן, אוקיי, אז יש מניית גיימסטוק שהם ניפחו אותה, והיא תתרסק ב-95%?
א', תמשמם לנו, נתחיל מזה.
כן, אנחנו אוהבים גם סיפורים.
זה תופס כותרות, כן, שמניה עולה במאות או אלפי אחוזים, זה תופס כותרות.
לא, אבל אי אפשר להתעלם מזה, כי הבית הלבן מתייחס לזה, והפד מתייחס לזה, והסק מתייחס לזה, וכולם מדברים על זה.
כולם מדברים על זה, וזה גם מייצג משהו, אני חושב. זה באמת מייצג שינוי תפיסה, שהוא, כמו שאתה אמרת, הוא נובע, זאת אומרת, הוא קיבל פה איזשהו דרייב מזה שהכסף מחולק, זאת אומרת שיש הרבה כסף בחוץ, ומזה שהטכנולוגיה, זה שילוב גם של כסף זול, וגם טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לך, באמת, תוך 4 דקות, לעשות פעולות דרך הטלפון, שלא יכולת לעשות קודם לכן. זאת אומרת, זה לא רק שאתה יכול לקנות מניות, יכולת לקנות מניות בטלפון גם לפני שנתיים. כל חדר, כל בית השקעות, יש לו חדר מסחר, אתה יכול להתקין את האפליקציה. אבל לקבל מינוף של 1-10 או 1-20, ולפתוח שורטים, וכל זה בקלות, וכל זה בעמלות אפס.
כן.
זה הפך להיות כל כך קל, שבאמת זה כמו משחק, זה כמו, במקום לשחק עכשיו ב... אני יודע, אני זקן, קנדי קראש. לא יודע מה משחקים הצעירים.
טטריס.
סנייק.
כן.
במקום לשחק בזה, אני אשחק קצת עם השורטים האלה שיש לי, יכול שאני ארוויח קצת, יכול שאני אפסיד קצת, בוא נראה מה קורה. זה נהיה נורא נורא קל, וזה מייצג איזה סיפור חדש. יש לנו פה באמת חבר'ה, כנראה צעירים, אני לא יודע, אבל כנראה רובם לפחות צעירים, עם כסף קטן, שנלחמים נגד ענקי וול סטריט, ומנצחים אותם במגרש שלהם.
כן.
זאת אומרת, אנחנו רואים קרנות גידור, או גופי השקעות גדולים, שבעצם באים ואומרים, וואלה, ה-AMC הזאת, אין סיבה שהם יהיו במחיר הזה, אז האנליסט מוציא המלצה שצריך למכור, והחבר'ה האלה, לא רק שהם סוחרים וסוחרים, הם גם הם עושים שיימינג לאנליסט אונליין, ועושים מזה משחק אחד שלם, ובעצם כאילו נלחמים בוול סטריט. וזה, זאת כבר תופעה, תופעה שהיא מעניינת, בטח בעולם של היום שהממסד איבד האמון בו, בכל העולם, זה לא תופעה רק ישראלית, שאין כבר אמון בממסד, אנשים מחפשים כאלה סיפורים של הממסד מפסיד.
כן, תראה, לי זה נורא נורא מזכיר את התקופה, הרי אתה יודע, אם היינו מדברים עכשיו בשנות ה-80, אז המסחר בבורסות היה מתנהל בזירת מסחר, ואנשים היו צועקים, ואז אם הייתי אומר למישהו בשנות ה-80, תקשיב, 30-40 שנה מהיום, מה זה זירות מסחר? כולם מסחרו מהמחשב בבית, הוא לא היה מאמין לי, הוא היה מפחד, הוא היה אומר, זה ימוטט הכלכלה. יכול להיות שזה לא הדבר שימוטט הכלכלה, או ייצור איזה בועה, או בועה תתמוטט, אני קשה לי קצת להאמין בזה, מה שכן צריך, ההסברה פה נורא נורא חשובה, ממה שדיברנו שנורא קשה לעשות רווחים, הוא הבלתי אפשרי, רווחים שהם תוך יומיים, או שאסור בשום פנים ואופן לסכן בדברים האלה, את הכסף שחסכת במשך 10 שנים שעבדת, 10 שנים האחרונות, זה הסברה. אתה יודע, לא קרה כלום עם איזה הייטקיסט אחד שעכשיו יושב בבית ואין לו על מה לבזבז את ה-$15,000 שהוא מרוויח בארצות הברית, שיפסיד $10,000, לא קרה אסון. כל עוד הוא לא הולך לפנסיה של אמא שלו ולוקח הלוואה ואז ממנף.
נכון, נכון, אני מסכים איתך. אין פה השלכות כלכליות גדולות, גם אם אנשים יפסידו, מסכים איתך לגמרי. דרך אגב, זה גם לא יכול לקרות במניות הגדולות, צריך גם לשים לב לזה. כל המשחקים האלה לא יוכלו, במניות שיש בהם כבר מלכתחילה ווליומים נורא נורא גדולים, אז זה לא יכול לקרות. זה קורה במניות הקטנות יותר, זה לא סיפורים שהם סיפורי מקרו. ללא ספק, אבל זה כן משהו, אני חושב
שווה לעקוב.
כדי שגם שלא נגיע לשם. זאת אומרת, אם זה יקרה יותר ויותר ויותר, פתאום מישהו אמר, אוקיי, שמתי $1,000, שמתי $2,000, כל פעם אני מרוויח. למה שאני לא אקח עוד משכנתה לבית?
בדיוק, כדי לשלש אותם.
בוא נשים $1,000,000, ואז אני אוכל, לא צריך יותר אפילו משכנתה, ואז בום זה קורה, והבן אדם נאלץ לגור באוטו שלו. אז אנחנו לא רוצים להגיע לשם, פה הרגולטור יידרש כביכול לראות איך הוא מונע את הדברים האלה, איך מונע מזה להיות גדול נגיד. רגולציה יכולה להיות שאתה לא יכול לקבל מינוף על סכומים מאוד גדולים ביחס להכנסה, לא יודע. צריך למצוא פתרונות, אבל פתרונות חכמים. לא להגיד זה אסור וזה אסור וזה אסור, אלא למנוע את הבעיות הגדולות, לא למנוע את הבעיות הקטנות.
אוקיי, טוב, סיפור מעניין בהחלט, נמשיך לעקוב אחריו, אני מאמין גם בתקופה הקרובה. טוב, הגיע הזמן לחלק האחרון שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב.
אני אתחיל? דיברנו על טכנולוגיה? דיברנו על סיכונים?
כן.
אז אתה יודע, אחד הסיכונים שאני, אני חושב שאפילו כמה פעמים הזכרתי את זה פה בתוכנית. דברים, אם שואל אותי, ממה אתה מפחד? זה מתרחיש טרמינטור 2.
כן.
באמת.
הרובוטים.
הרובוטים האלה,
בחלומות.
הסרטונים האלה שרוקדים, שים להם נשק, שים להם גם תוכנת AI, שמה לעשות, לא אוהבת אנשים, כי בסוף אנשים הם היחידים שיכולים לחוות אותה, ואנחנו בצרות. עכשיו, מסתבר ששבוע שעבר הסתיימה ישיבה בת יומיים, בסוג של ועדה שיש לה קונגרס אמריקאי, שנקראת The National Security Commission on Artificial Intelligence, ואת הוועדה של ביטחון לאומי לבינה מלאכותית. אגב, הוועדה הזאת, מי מנהל אותה? בחור בשם אריק שמיט, אתה בטח מכיר, היה מנכ״ל גוגל, והוועדה הזאת התכנסה כדי לשאול את עצמה, האם ארצות הברית תצטרף, ל-30 מדינות שונות שחתמו בעצם על סוג של אמנה שאסור לפתח אינטליגנציה מלאכותית שתיתן בעצם לרובוטים עם נשק את היכולת להחליט את מי הם הורגים ואת מי הם לא הורגים. ואמריקאים החליטו שהם לא מצטרפים. ולא רק שהם לא אמרו את זה, הם אמרו בעצם במסקנות מהוועדה שזה לא יהיה מוסרי לא לפחות לבדוק את האפשרות הזו. כביכול מה שהם אומרים, שהרובוטים האלה ידעו יותר טוב לא להרוג חפים מפשע.
כן.
מאשר בני אדם שבסוף עושים טעויות, מזהים לא נכון, ולפעמים הורגים גם אנשים חפים מפשע, אז הרובוטים ידעו לעשות את זה יותר טוב ויעשו פחות טעויות. אם יש משהו שמייצג את האמריקאים שבאים ואומרים, כן, בוא נחשוב לתרחיש הכי הכי גרוע, מה יקרה עוד 10 שנים, בשביל מה? אל תהיה דאונר, זה ממש סיפור כזה, ווואלה, אני כנראה אישן עוד פחות טוב עכשיו.
יכול להיות. אני אדבר על מה שאין. תראה, יש קורונה, כולם יודעים, אתה יודע מה אין? שפעת. אין שפעת.
לא שאנחנו יודעים.
ולא, איך זה עובד? איך יודעים כמה חזקה מגפת השפעת? שולחים מדגמים לארצות הברית, נגיד בארצות הברית, בכל מדינה שולחים מדגמים, ומתוך המדגמים האלה בודקים האם יש נגע בשפעת, יש איזשהו וירוס, איזושהי מוטציה של שפעת. אז תשים לב, בשנה שעברה נשלחו 50,000 מדגמים, מתוך 50,000, 23% היה חיובי לשפעת. סוג כלשהו של שפעת, אחד שנה שעברה, אחד חדש, השנה, מתוך המדגמים, 0.5%.
תסביר לי זה.
אז זהו.
הקורונה מנצחת השפעת?
לא, יש לזה שני הסברים. המדענים בכתבה שקראתי, ההסבר היחיד הראשון הוא שהם אומרים, תקשיבו, הקורונה הרבה יותר מדבקת, אנחנו הולכים עם מסכות, אנחנו בבידוד, השפעת לא מתפשטת.
ואת הצעדים האלה שאנחנו עושים גם אם לא מונים לגמרי את הקורונה, הם כן מונים לגמרי את השפעת.
בדיוק. והסיבה השנייה שמסבירים שם, שיש כל כך הרבה מקרים מאומתים של קורונה בעולם, שזה יוצר פשוט איזשהו חיסון עדר נגד השפעת. זאת אומרת שגם אם חס וחלילה יש לך קורונה ונרפאת ויש לך נוגדנים בגוף או על ידי חיסון, זה מונע מווירוס השפעת להגיע אליך.
יפה.
כן, אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.